שיעור 140, המשך השתדלוס לעזור לשני וסיפור מיוחד, רב פרוים סלמון מוויליאמסבורג, זוכה לקבל מחילה מן השמיים לאחר 15 שנה שתיקן את מעשיו.
עזרת השם יתברך, שיעור 140, קוף מם. ממשיכים את הדרוכה בחלק השלישי, אמצע פרק ד' עמוד שיניין א', שהרי במדריך אותנו בעניונים של בין אודם לחבר, איך לגשת, איך להתייחס בכל דבר. ממשיכים מהשיעור הקודם, שהרי במלמד אותנו, שאם אחד מבקש ממני שאני אעשה איזה חפץ, איזה טובה לזולת, יש כאן שני דרכים. אם הדבר נשלם עד הסוף, עבר בשלום כפי התוכנית, או לא, זה לומדים עכשיו כאן. למדנו מקודם שדבר ראשון צריכים לעשות את הדבר לאיש הנכון, אם הוא אדם הגון וישר. אומר לנו הרבה, דבר ראשון, אחי, שאני מחליט שאני עושה את הדבר, ואחר כך יבטח אלו אלוהיקים בהשלומו סוי. כאן מגיע דבר ראשון, הביטוחן. זאת אומרת, בוטחים בקדש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, אני בוחר למען הבחירה הטובה לעשות את הטובה, את החסד לזולת. לפעמים זה משהו קטן, תרחה של כמה שניות, רבע דקה, חצי דקה, ולפעמים זה כמה דקות, אפילו כמה שעות. כל דבר, לפי העניין. אז אני רוצה לעשות את הדבר הזה, והרי אני מוכן ומזומן לעשות את ההשתדלות, ואני בוטח על הקדוש ברוך הוא שישלים את הדבר על צד הטוב ביותר, כמובן, אם מן השמיים רוצים שהדבר יעבור בשלום. זה הפירוש, המשפט שאומרים לעתים קרובות, אם ירצה השם, אני מוכן לעשות את הדבר, אבל אם ירצה השם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מסכים שנעשה את ההשתדלות, אבל הוא לא רוצה שהדבר יושלם על ידי. למה? כי כך גזר מלך העליון. לא בגלל שאני לא ראוי לזה, כי השם רוצה שאני אעשה את ההשתדלות, ובסוף זה יצא או על ידי מישהו אחר, או בכלל לא, כי רק הוא יודע מה טוב לכל בן אדם. זה הפירוש, כל מה דוד רחמון אלה תאב עביד, אפילו כשלא רואים את הדבר הסוף, אם זה טוב או לא. אז דבר ראשון, מתחילים עם הביטוחן. יבטח לו להקים בהשלמו סוי, שאני בטח בשם, שאם הוא ירצה, יושלם הדבר על ידי, והדבר יהיה בשלום עד הסוף, כפי התוכנית. עכשיו מגיע כאן שני דרכים, אם עבר בשלום או לא, ואם ישלים מיו על יודוי. זאת אומרת, הפעולה שעשיתי עבר בשלום עד הסוף, וישים מיו סיבו לטויבס זולוסוי, שהשם יתברך זיקה אותי, שאני יהיה השליח הגורם המתאי, הסיבה, שעל ידי יהיה טוב לחבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות טוב לאחד הילדים שלו, והוא בחר בי שזה ילך על ידי. ועשיתי את ההשתדלות בסיב הפונים יופויס, על צד הטוב ביותר, והכל עבר בשלום. הוא ביקש לי כוסתי קפה או משהו אחר בבית המדרש, או שכן מבקש לי איזה טובה, או כל מיני פעולות שמבקשים אחד לשני, והכל עבר בשלום, מצוין. דבר ראשון, אחרי שעובר בשלום, מלמד לנו הרבה יוידע על זה. צריכים להודות לבוירי אוילום, שהוא זיכה אותי שעל ידי יהיה טוב לעוד מישהו אחר. מצוין, להודות לו. וזה כבר מוגן מכל הדברים הלא טובים. אחד שהוא מתגהה והוא דורש גמול, זה אין לזה תיאום עם היוידע על זה. כאן כתוב יוידע על זה. כשהוא מלמד אותנו יוידע על זה, להודות להשם יתברך, אז זה כבר ההגנה מכל המרין בשין, מכל המידות הלא טובות. יש כאילו שעושים טוב לחבר, תמורת זה, מגיע לו עכשיו את כל העולם, כמה כבוד מגיע לו. אבל אם הוא רק עושה מה שהרב מלמד אותנו, יוידע על זה, אז הוא סוג אחר של בן אדם, הוא מודה להשם, אני מודה לך, בכל רגע ורגע אתה עושה טוב לכל כלל ישראל, והפעם בחרת בי שאני אהיה השליח להיטיב לזולת. עכשיו מגיע סוג האחר, ואם הימונה ממנו, ולא יזדמן לו אלא סוי סוי, זאת אומרת, בחרתי להיות שליח טוב ורציתי לעשות את ההשתדלות. בטחתי על השם, עשיתי כבר השתדלות, הלכתי עם זה דקה או חצי שעה או שעה, נסעתי והלכתי וביקשתי, רציתי לקנות, ומשום מה לא יצא הדבר לפועל. בטח משום מה. מה זה משום מה? כי השם יתברך רצה שלא יצא בסוף לפועל. לא יזדמן לו אלא סוי סוי. עשיתי כפי יכולתי מה שעליי לעשות, כמו שהייתי עושה לעצמי, והדבר לא יצא לפועל עד הסוף. כאן מגיע הרב ומלמד אותנו איך צריכים להתנהג. אל יאשים נפשוי. אין לי להאשים את עצמי. רגשי אשמה זה לא במקום הנכון. אין כאן מקום לעצבות. אין מקום כאן להיות אשם ולהרגיש, אוי, כמו היצר שמפתה אותנו, על דברים שליליים. אם הרב אומר לי, אל יאשים נפשוי, זאת אומרת שהיצר רוצה שיהיה לי כן רגשי אשמה, שאני לא בסדר. והנה הוא מפתה לאנשים, אתה רואה? אתה לא שווה שיהיה טוב על ידך למישהו אחר. הנה, אתה לא זוכה לזה. לא זכית לעשות טובה לבן אדם. זה לא נכון. הרי רציתי לעשות, בחרתי בטוב, השתדלתי. לא יצא בסוף. יש תשובה אחת. כך גזר מלך העליון, כי הויסוסי בו מאים השם. זהו זה. עשיתי את שלי. אל יאשים נפשוי. אין כאן מקום להיות שבור ורצוץ, למה לא זכיתי שיצא על ידי דבר טוב, ובפרט שכבר עשיתי את זה. הייתי מאוד רוצה שיושלם הדבר על צד הטוב ביותר. מה לעשות? השם לא רצה ככה. אז הוא הכניס כאן סיבות, אמצעים, שלא היה תחבורה, היה פקק, ולא היה עבר בשלום, החנות כבר הייתה סגורה, וכל מיני דברים. אבל לא בגלל זה זה לא יצא לפועל. כי השם גזר שלא יצא לפועל עד הסוף. לא צריך לדעת למה. או שזה לטובתו שהוא לא יהיה לו הדבר הזה, או שלטובתו שכן יהיה לו, אבל השם, המלך העליון, שהוא יודע כל דבר מה טוב, הוא רוצה שלא יצא דרכי על ידי שכן, על מישהו אחר. אבל הוא מלמד לנו עוד משהו, בין אדם לחברוי תעשה עוד משהו, ויודיע אס חברוי שלא יקיצר. הרגש אומר, אני צריך להודיע לחבר שלי, עשית את ההשתדלות, תתקשר אליו, או אתה נפגש איתו, להודיע לו שלא התעצלתי בהשתדלות, שלא קיצר. זאת אומרת, עשית את ההשתדלות על צד הטוב ביותר, ולא יצא לפועל, אין בזה שום קשר איתי. עשיתי את שלי, ובסוף לא יצא לפועל, כי כך גוז המלך העליון. ילא ידיע אז חברו שלי קיצר, תהיה בן אדם, תודיע לו שעשיתו. אחר שיתרח והשתדל בוי בעצמו, הרי התרחתי את עצמי, השתדלתי, אז לא יצא לפועל? זה כבר לא קשור אליי. כמו שהמפורש אומר כאן, טובה לבונוין, ולא לעבוד על בן אדם, אל תגיד לו, כשלא עשיתי את זה, לא עשיתי שום דבר, לא לעבוד עליו ולהגיד לו, כן, הלכתי, דיברתי את השידוך, הלכתי לבנק, הלכתי לחנות, ובסוף לא יצא לפועל. זה הרי מדובר בשקר. לעבוד על בן אדם זה הפירוש גני וזדס, העם אומר גני וזדס, זה יסדו יראיסה. להגיד לחבר שהשתדלתי בשבילך, והוא באמת, הוא לא פעל כלום למענו, הרי זה שקר. מדברים כאן מישהו שלומד שרה בתוך מחויבות הלבבית שהוא רוצה להיות אדם אמיתי. הרי לא מדברים כאן לשקרנים. אז הוא אומר את האמת, עשיתי את ההשתדלות, התרחתי, עשיתי מה שביכולתי, ובסוף השם רצה שלא ילך הדבר עד הסוף. הרי אמרתי את זה בהתחלה, אם ירצה השם. נו, השם רצה שנעשה את ההשתדלות, בסוף לא יצא מה שהתוכנית הייתה. למה זה יוצא כאן? אם מתבוננים טוב כאן בדברי רבינו בענייני השתדלות בעזרת הזולת, יש כאן גילוי עצום בענייני בין אדם לחברוי. כמה רגש וכמה לב רך להתחשב בהרגשת החבר שעושים עבורו השתדלות לטובתו, ואם עבר בשלום, מלמד לנו הרבה להודות לשם שזיכה אותי לעשות טוב לחבר, ואינו מראה לחברו שום התנשאות ולא דורש ממנו גמול והכרת הטוב, אלא אדרבה, חברו הוא זה שעשה עמו חסד, שהוא זיכה אותי להיות שליח להיטיב עמו. הוא מודה להשם יתברך על זה. בעצם הדבר שהרב אומר לנו להודות לשם, אז כמו שדיברנו, זה כבר הגנה מכל הדברים הלא טובים. ואז לא מתנסים ולא מתגאה, לא דורש שום גמול והכרת הטוב. ואם עושים השתדלות ולא נשלם הדבר, מלמד לנו הרב לומר את האמת לחבר, עשיתי כפי יכולתי, אך מן השמיים רצו שלא יצא הדבר לפועל, כי הוי סוסי בו מהיים השם. כך כזה המלך העליון, מייס השם או איס הזויס. וכשאדם אומר את האמת, החבר יקבל את זה, ועד רבה, הוא יקבל חיזוק באמונה, הוא יראה איך שמתנהגים ומדברים נכון, הוא לא עובד עליי, ואז נגרם קידוש השם, בהתנהגותו הנכונה, ויקבל שכר מהבורא יתברך שעשה השתדלות לחסד לזולת, אף על פי שלא יצא לפועל מה שרצה, כפי שנלמד בקרוב בעזרת השם בחלק הרביעי בהרחבה, יוצא מכאן לימוד נפלא, שעל ידי שנוהגים כהדרכת רבינו בכל חלק השלישי בענייני בין אדם לחברו, מרוויחים בכפליים, שעושים הפעולות בדרך הנכונה כרצון השם, ואז יודעים שמשתדלים להיות טובים בבין אדם למוקוים, ששכרו גבוה מעל גבוה, וכן משתדלים להיות מצוינים בענייני בין אדם לחברו, ואז מוגנים מכל הנזקים, ולא לסבול סבל מיותר מפגעי בני אדם, שקשה מאוד להשתחרר, להתנצל, מחילה בלב שלם, או לפעמים בקשת מחילה לאחר החיים. בסיכום, כל מה שיותר משקיעים בשער הביטחון עוד שורה ועוד שורה, עוד כמה דקות, מרוויחים רווח ענק, חיים מאושרים. הלוואי שנזכה לזאת. כאן מתאים לספר סיפור בעניין בן אדם לחברו שהגיע מאמריקה. שמואל ארן, אברך צעיר, מתגורר בוויליאמסבורג, מהחתונה הגיע לגור שם בוויליאמסבורג, שכונה חדשה, נו, וויליאמסבורג, כולם יודעים, חיים של תורה ומצוות, אלפי משפחות, קהילות, בתי מדרש, מוסדות חינוך, ארגוני חסד, בארצות הברית, ברוך השם. בבית המדרש, ששם מתפלל שמואל ארן, נמצא שם יהודי יקר בשם רב אפרים סלמון, בשנות ה-60 לחייו. התושב החדש, האברך שמואל ארן, הסתכל על רב אפרים יום יום, והוא מתבונן עליו שהוא שיא השלמות. זה נקרא אדם השלם. הוא בכלל לא ידע מה ההיסטוריה שלו, אבל הוא מכיר אותו רק מכאן מהבית כנסת. הוא רואה שכל פעם כשמגיע לבית כנסת, שחיס, מנחם, מייריב, יום, לילה, שבס, יום טב, כל פעם הוא מתפלל בכאלו כוונות, ממש כאדם השלם, ועל כולם ההתנהגות שלו בבין אדם לחברו, פילי פלויים כפתור ופרח. אף פעם לא רואה אותו שהוא כועס, אין לו שום עצבות, הוא אדם סבלן, שפל רוח, ענווה, שמח, מאושר ביהדותו, בתורה, עיר השמיים, ממש פילי פלוי מצוין. והוא לעצמו חושב כל פעם, הלוואי הייתי מגיע לרמה כזו של שלמות רוחנית. משהו מיוחד. יום אחד שמואל האברך ניגש לרב אפרים בערב אחד לאחר תפילת ערבית. הוא שואל אותו ככה בסבב פנים יפות, הוא היה, יש לכם כמה דקות פנאי? והוא עונה לו בסבב פנים יפות, בטח, בוודאי, מה אפשר לעזור לך, אברך צעיר יקר, ברוכים הבאים, שלום עליכם. ושמואל האברך אומר לו, כבר כמה שנים שאני מתבונן בך, ופשוט אני אומר לך את האמת, אני מקנא בך. אבל זה קינה של קינה סופרים, טעה בחוכמו. אני מתבונן עליך, לא ראיתי בחיי היהודי שיהיה בשלמות נפלאה, ממש מצוין בבנודם לעמוקוים, בנודם לחברוי. אז מה אני רוצה ממך? בסדר, זה קידוש השם. אבל יש לי שאלה. תאמר לי בבקשה, אם זה נעים לענות לי. האם כך באתם לעולם, כך נולדת, ממשפחה כזו אתה מגיע? או שיש לך כאן עבודה אישית, עצמית, ועבדת עליך עד שהגעת, זכית להגיע לשלמות כזאת? התגובה של רב אפרים הייתה מוזרה. פניו החבירו, חיוך רחב נשתפך על שפתותיו, הכתפיים שלו רעדו וידיו הורמו אל על בתנועה של הודיה לשם יתברך. ובהתחלה הוא חשב ככה להיות שמח, אבל תוך דקה שתיים דמעות מהעיניים, התחיל לבכות, כל כך התרגש, ממש כך. נרגע אחרי כמה דקות והאברך שמולר לא יודע עם שאלה זו, האם הוא פגע בו, מה קרה שכל כך מתרגש. וקיבל אומץ ואומר לו רב אפרים סלמון, אברך יקר, אתה שליח מן השמיים, יש לי עכשיו הכרת הטוב בשבילך. בהשגחה פרטית פילי פלאים, נשלחת מן השמיים בערב זה כדי להודיע לי בשורה טובה. יש לי משהו פצע פתוח כבר הרבה שנים, ועכשיו קיבלתי תרופה לפצע הפתוח. בישרת לי עכשיו שקיבלתי תשובה מן השמיים. וואי, הוא לא התכונן לכאילו מילים שמולם. תקשיב טוב, שב בנחת, עכשיו אני אספר לך. אבל בתנאי אחד אני מוכן לספר לך עכשיו סיפור שאני מחזיק לעצמי כבר הרבה שנים, בתנאי שתפרסם את הסיפור בכלל ישראל, למען ישמעו ויראו, כדי שיש זיכוי הרבים עם כל הפרטים ועם השמות. אתה אברך צעיר. הוא אומר לשמולר, תקשיב טוב, והרי מבחינתך אתה נמצא כאן תושב חדש בבית המדרש בכמה שנים, אבל לא כך בדיוק הם פני הדברים. עד לפני כ-15 שנים הייתי איש עסקים, עתיר נכסים. ההצלחה העירה לי תמיד. בנים ובנות יש לי, כולם כבר אבות לילדים. לילדים שלי לא חסר כמעט שום דבר. כל טוב סלו יש לנו לכל המשפחה. אבל אמרתי כמעט, דבר אחד כן היה חסר לי. היה חסר בבית שלי אבא שיהיה דוגמה אישית למידות טובות ולעבודה התמידית של בן אדם לחברוי. התנהגתי לא בסדר בעניינים של בן אדם לחברוי. ידוע שלא כל פעם הכסף זה עושה את הבן אדם להיות בן אדם. לפעמים הכסף הרב שיש מעבירים את הדעת של בן אדם, ולפעמים זה עולה מחיר יקר מאוד. וכך הוא מספר. בוקר אחד, לאחר תפילת שחרית של יום חול רגיל, ניגש אליי יהודי בבית כנסת, והוא מספר לי על יהודי פלויני, שהוא ממתפלל לבית המדרש, שמו זה אייזיק זוסמן, שהוא מוטל על ערש דווי, והמחלה שלו זה כבר במצב אנוש, שכולם מבינים שימיו ספורים. ידעתי על כך, שמעתי כי מתפללים עליו, אלא שהאברך הזה שמספר לי את החדשות מפתיע אותי. הוא מספר לי שהלך לבקר את החולה, את אייזיק זוסמן, ובתוך השיחה הוא אומר לו מהמיטה שעוד מעט אני כבר יהיה בעולם העליון, אם זה כמה שעות או כמה ימים. ובגילוי לב הוא אמר לי, דע לך שכבר סלחתי ומחלתי לכל מי שפגע בי במשך חיי. גם אני כבר ביקשתי סליחה ומחילה מכל מי שאולי ציערתי מאז שאני זוכר את עצמי. אבל יש בן אדם אחד, קוראים לו אפרים סלמון, ואני לא יכול לסלוח לו. אז הוא שלח לי להגיד, להעביר לך את המסר הזה, אולי יש לך עוד הזדמנות לעשות משהו בנידון הזה. לא שאני מסרב לסלוח, חס ושלום, אלא שקשה לי הדבר לסלוח לו. אני רוצה, אני לא יכול. כך סיפר לי אותו יהודי, אייזיק זוסמן, שאני אעביר לך. אני מספר אפרים סלמון, נבהלתי. החלטתי מיד לעלות לבית של החולה, לדעת מה זה ועל מה זה. היה לי קשה מאוד. הייתי אז איש גאה ומצליח. גאה ומצליח? לצערי הגדול, כל מה שהיה לי יותר כסף, בכל יום שהצלחתי יותר מאתמול, אז עוד הייתי יותר בלגייבה. נו, כשיש כסף, לא שומרים על הפה, והשתמשתי עם כל הגוף שלי כרצוני, איך שבא לי, הרי יש מיליונים, אפשר לעשות מה שרוצים. אז כל פעם שעשיתי איזו עסקה טובה והרווחתי יותר כסף, הוכפלה גאוותי. נו, אז אנשים ככה התרגלו כבר, שבעל המטבע יש לו את הדעה, אבל לא יכולתי להתחמק, הנחתי בצד את כל הכבוד שלי, עליתי לביתו בהשפלה, ואני רוצה לדעת מה מצפה לי שם. מיד שנכנסתי בבית, כשראה אותי האייזיק הזה, אותו יהודי האנוש, מיד סובב את הראש שלו לכיוון הקיר הנגדי, כמו שמבקש לומר שאין אני והוא יכולים לשהות תחת אותה קורת גג, להיות ביחד, כמו שהוא מרמז לי, תעזוב את המקום הזה. אספתי כוחות, ניגשתי אליו בהכנעה ליד המיטה, ואני שואל, מה לך נגדי? מדוע אתה מסרב להסתכל עליי? מה קרה? שמעתי שאתה לא רוצה לסלוח לי, אתה רוצה ואתה לא יכול. מה עשיתי לך? מתי פגעתי בך? ואייזיק מדבר בשקט, מה? באמת אתה לא יודע? החולה מדבר בקול חלוש ומקוטע, ועדיין עוד לא סובב את ראשו לעברי. עושה אתה את עצמך כאילו אתה לא זוכר את אותו יום שישי שבו שפכת את דמי לעיני ילדיך? באמת לא זכרתי, אומר אפרים. כל כך לא נזהרתי אז בכבודו של אף אחד, בגלל הכסף הרב. אז לא בחנתי אף פעם עם מילים או מעשים שלי פוגעים במישהו, אבל אני כבר לא זוכר, מאז עד עכשיו כבר עשיתי הרבה מיליונים, איך אני יכול לזכור? רק אחרי כמה דקות החולה השתכנע ומסכים להזכיר לי את הנשכחות. אמנם עכשיו הוא שוכב על ארז דווי, הוא כבר עומד בימים האחרונים של חייו. אייזיק זוסמן, הוא היה בן אדם שעבד לפרנסתו כחשמלאי מוסמך. יום שישי, אחר הצהריים של ערב שבת קיצית, בוויליאמסבורג החרדית, כבר מתכוננים לשבת בעוד שעתיים בדיוק. פתאום מגיע טלפון אל ביתו של אייזיק החשמלאי, מי בקו? העשיר הנגיד רב אפרים סלמון דורש מאייזיק החשמלאי, תבוא עכשיו מיד לביתי, אני אברש את החשמל שיש לי במסדרון, בפרוזדור שהוא מוביל לסלון ולמטבח, הפסיק לעבוד. תיקון דחוף, תבוא. אייזיק מנסה להתחמק, חשמלאים גם צריכים להיכנס בשבת. עוד שעתיים שבת, אני בדרך כלל לא מתחיל עבודה חדשה ביום שישי אחרי צהריים. אני צריך להתכונן לשבת. ובפרט שמתחילים עבודה חדשה, מי יודע כמה זמן זה יהיה. הוא מנסה להגיד, זה לא כל כך דחוף, יהיה אחרי שבת. אבל אפרים העשיר, כשהוא מדבר בטון גבוה, אז אי אפשר להתחמק. הוא דורש, תבוא מיד. זה לקובד שבס קוידש, אתה חייב לעשות, זה גם מצווה, כי זה עניין צורכי שבס. איך אני יכול להיכנס כאן בשבת, שיהיה כאן חושך בפרוסדור? תבוא מיד. נו, נו, לא סירבתי, ורבע שעה הליכה עם הארגז של כלי המלאכה ביד, הבטיח לבני ביתו שזה בטח עבודה קצרה, ותיקף השוב. בדק את החשמל, ולא הצליח לגלות את מקור התקלה, רק דקות ספורות לפני כניסת השבת הצליח אייזיק לאתר את הבעיה ותיקן, הדבר הגיע לפתרון וזרם החשמל שב אל הנברשת המפוארת של אפרים סלמון. עומד כבר ליד הדלת אייזיק, מבקש להיפרד, אומר אגיטנר אפשבס, הוא מחכה לשכר שיקבל. התפתח דין ודברים בין העובד לבעל הבית. כמה גובה אתה דורש עבור התיקון? מה השכר שמגיע לך? שואל אפרים בקוצר רוח. אייזיק החשמלאי אמר את הסכום שזהו מקבל עבור תיקונים כאלו. סכום כזה גבוה עבור עבודה כזה קטנה? מה עשית כבר כאן? לדעתי מגיע לך מחצית מהסכום. אייזיק זוסמן החשמלאי נעלב, אבל השתדל להפגין קור רוח ואומר ברוגע ובנחת, כך גובים אני וחבריי לעבודה זו. לא ביקשתי דולר אחד יותר למרות השעה הדחוקה שעת ערב שבת. זה אותו מחיר כמו יום שלישי ורביעי. בעל הבית פותח את הארנק, נותן לו מחצית מהסכום, ואומר לו, טוב, בהזדמנות אחרת, אולי כאן יהיה עוד משהו תיקון, נראה להשלים לך. אגיד נשאבס. אייזיק אין לו עכשיו זמן לוויכוחים, מאוחר מאוד, רץ הביתה, ובקושי עלה בידו להתרגם ולהיכנס אל השבת, ללא חילול שבת. בית הכנסת, כבר הגיעו מתפללים, תפילת מנחה של ערב שבת עומדת להתחיל, הבנים שלו כבר היו לבושים וסודרים, כבר אומרים שיר השירים, ועומדים להתחיל בכל דקה תפילת מנחה. אייזיק נכנס בבהלה לבית הכנסת, הוא כבר חשש אולי הוא איחר, הוא לפני התפילה, הוא פשוט ניגש למען הדרך ארץ והנימוס, ניגש לשולחן של אפרים ובניו, הוא פשוט מתעניין אם אכן הנברשת פועלת, אם הכל בסדר. אפרים אומר לו בגאווה, זה בסדר. וזה גם לא היה כל כך דחוף, אל תחשוב שהצלת אותי. זו לא נברשת של הסלון, היא מאירה רק את המסדרון, את הפוזדור. רק רציתי להעניק לך מעט תעסוקה בשעות הלחוצות שלפני שבת, שיהיה לך עוד משהו עבודה, אולי עוד כמה דולרים לשבת. אייזיק נדהם מהבוז הזה, למה זה מגיע לו? אבל זאת לא מספיק. התחילו בתפילה, החזן מתחיל, לא ידעו לשם כי טוב, ובואי כי ליוי לומך, אז דוי. נו, אפרים העשיר, נו, כינדלך, ילדים, תתחיל להתפלל, תתפללו טוב. אם לא תתפללו, אחרת תגדלו חשמלאים כמותו. הצביע בזלזול מופגן על אייזיק זוסמן, שבסך הכל בא להתעניין האם עבודתו הקשה הייתה לתועלת. על כפיות הטובה הזו, על חיצי הבוז והלעג, על שפיכות הדמים, איני יכול למחול, מסיים אייזיק זוסמן את דבריו על מיטת חוליו, והוא עדיין אינו מביט באפרים. דקרת את ליבי וזלזלת בעבודתי הקשה בשעות שבהן אני לא יוצא מביתי בדרך כלל לעבודה. הצהרת בכל רעש גדול לבנים שלך, שמלאכתי היא בזויה. זה נקרא משלם רעה תחת טובה. כמה שאני רוצה לסלוח, רוצה ולא יכול. אפרים הרגיש אז שהוא לא מחזיק מעמד. חולה במצב כזה מזכיר לו סיפור כזה ישן. איך יכול להיות שהתנהגתי במצב כזה, בכזה בוז בענייני בלעדים לחברוי? עד כדי כך הכסף הרב העבירה אותי על דעתי? הוא פשוט התחיל לבכות בדמעות שליש, מבקש מחילה מהחולה אייזיק, שעוד מעט הוא כבר הולך לעזוב את העולם, וחס ושלום, אם הביזיונות האלו יעלה למעלה, מי יודע איזה כתרוג יהיה על אפרים ועל ביתו, מי יודע איזה עונש מחכה לו, והוא מתחנן עם דמעות, אייזיק, אייזיק, אנא ממך, סלח לי, מחל לי, היה לי שטויות, עשיתי שטות, נו מה לעשות, הכסף הביא אותי על דתי. והחולה זוסמן עונה לו, עליך לתקן את המידות שלך, זה לא עניין של מחילה, להגיד מוכו לוך, מוכו לוך, אתה צריך לתקן את המידות שלך. בשבילי זה כבר לא משנה. אני כבר עומד בפתח, הולכים כבר להיפרד בקרוב מהעולם הזה. אבל בשבילך, אם אתה רוצה שבאמת שיהיה מחילה גמורה, אתה צריך לשנות את כל האישיות שלך, להתחיל ללמוד ספרי מוסר, דברי שיחות ודברי התעוררות שעוסקים בבין אדם לחברוי. הרי כל היום העסקים שלך לא נותנים לך כמה דקות לחשוב על משהו שבין אדם לחברוי. וכך, אם תתחזק במוסר, אז הגאווה ירד לאט לאט, ושאר המידות הרעות ייעלמו ממך. ואם תתחזק, זה כבר יהיה זכות בשבילי גם כן, החיזוק שיהיה לך, ואז זה כבר יהיה לטובת נשמתי, ובמצב כזה, יהיה לי כבר הזכות מלמעלה לסלוח לך. אז אני כבר אומר לך, שאם תקבל עליך להיות בעל מידוי שטויבס אחרי שתשקיע בזה, ביום שתקבל רמז מן השמיים, שיתקיים בך וסור אבינך וחטוסך תחו פה, אז תדע שמחלתי לך מעולם הנשמות, שזה יהיה גם זכות בשבילי, שבגלל הפגיעה התחזקת, אז עוד יהודים התחזקו מזה שזה יהיה קידוש השם. ובזה נסתיימה הפגישה. אחרי כמה ימים, אפרים מלווה את אייזיק למנוחת עולמים. בלוויה הוא ביקש מחילה מאייזיק, ומניין אנשים ענו לו, מחול לך, מחול לך. ומאותו יום, אפרים התחיל לעשות מעשים טובים, עניינים של זיכוי הרבים, צדוקו וחסד, לימוד משנייס בכל יום לעילוי נשמת המנוח רב אייזיק זוסמן זיכרונו לברכה. במשך השנים אפרים התחיל לערוך חשבון נפש. ימים רבים הוא התעסק בזה. שעות ארוכות הוא ישב בבית המדרש ועסק בספרי מוסר, פתח את העיניים עולם חדש לפניו. לא הכל זה כסף, לא הכל זה עשירות. יש עולם אחר לגמרי, התחיל להיות בן אדם. בתחילה הבחינו בשינוי רק בני המשפחה, אך לאט לאט הפך אפרים לדמות שכולם התחילו להעריך אותו, דוגמה מוחשית לעבודת עמידות, לוותרנות, ענווה, ללמד זכות על הזולת, כל כיוצא באלו מידות נעלות, הפסיק להתערב בכל העניינים של הבית כנסת והקהילה. לא בכל התקהלות צריכים להגיד משפטים ולזלזל ולהגיד את הדעה. מותר לשמוע קצת ולהגיב קצת, והעיקר לשבת בצד. לאט לאט הוא הפסיק להגיב על כל מיני דברים. לא חייב להיות שבעל המטבע יהיה לו הדעה. לאט לאט הוא עזב את העבודה שלו, יש לו מספיק כסף שהבית שלו יכול להתקיים מהחסכונות שהיו לו עד עכשיו ומהעסקים לשעבר שיש כסף עד היום. ליום ולילה יושב אפרים בבית המדרש והוא הפך לבן עלייה למהדרין מן המהדרין. לימוד המוסר התמידי השפיע עליו שהוא נהיה לדוגמת איש מופת בפרט בבין אדם לחברו. עדיין לא ידעתי אם כבר אייזיק מחל לי מן השמיים, שבזכותו הגעתי למצב הזה שאני נמצא היום. מחילה גמורה מן השמיים עוד לא קיבלתי, עוד לא ידוע לי. ימים רבים אני מתפלל הרבה מאוד שכבר יגיע הרמז מן השמיים. היום הגדול הזה זכיתי שאתה אברך הצעיר, איי 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 שמולן, זכית להיות שליח טוב. אם יש מי שכבר הוא רוצה להידמות לי, זכיתי לשמוע ממך שאתה רוצה להיות כמוני, היית רוצה לבנות בית שהילדים יהיו כמוני, אתה כבר רוצה להתברך שיהיו בעלי מידות כמוני. אני כבר רואה בהתנהגות זו שאם כבר יש קידוש השם, שאנשים מתברכים גם כן להיות בעלי מידות טובות, זה סימן הכי גדול שתשובת המשקל שלי התקבלה, ובטח אייזיק זוסמן עליו השלום כבר סולח לי מן השמיים. כי הקידוש השם של היום זהו כפרת הבנות של חילול השם של אז משנים קדמוניות. ומכיוון שזכית להיות איש בשורה, שהיית שליח מן השמיים לבשר לי הבשורה הטובה שיש לי כבר מחילה, ובכן, מצווה גוררת מצווה, אומרים חז"ל. אנא ממך אברך, לך נא בשליחותך ותפרסם את הסיפור הזה בכל פרטיה ודקדוקיה, למען זיכוי הרבים לתועלת הציבור, למען ידעו דור אחרון גודל הזהירות בבין אדם לחברו, כוח התשובה על ידי לימוד המוסר, בבטח על ידי זה יושפע שפע רב של זכויות לנו לכל ישראל, כמו שכתוב בסוף פרק קוף מם בתהילים. אומר דוד המלך, אך צדיקים יועידו לשמחו, יישבו ישור עם אספונכו. הצדיקים שישארו, שמשבחים את השם ועושים קידוש השם ומודים לשם כאן בעולם הזה, הם יזכו להיות ישבו ישור עם אספונכו, האור הספונים שיהנו מזיו השכינו באויל המבוא. אי ויהי רוצו הם מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה. הנה עומדים כבר בשעות האחרונות של סוף השויבובים מתאוף שין פי. שעובר עולינו לטבע ולברוכו, יעזור השם יתברך שכל החיזוקים, כל השיעורים וכל החיזוק של הווה שגוחי פרוטיס, שיהודים מתחזקים באמונה ובתוכנו וביום ביומו, אז כל יהודי שמתחזק באמונה, אז הוא נהיה יותר טוב ובנודם למוקויים ולדם לחבירוי, יותר דנים לקו זכות, פחות כעס, פחות עצבות, יותר שמחה, יותר חינוך טוב בעניון יבילות ולחבירוי, אז בטח זה נזקף לכל כלל ישראל, בפרט לכל המשפחה שמתחזקים בעניון יקב השגוח הפרוטיס. כי הרי ישראל הרב אם זה לא זה, וכתוב בספרים הקדושים, כשיהודי מתחזק בדבר אחד, זה משפיע על כל כלל ישראל. אז על ידי זה יושפע שפע רב של שמחויס בכל בוטי ישראל, ברוכויס עד בלידוי, איי, שהכל יהיה אצלנו, תוי וחסד דפונו כל ימי חיינו, שמחו רבו, כל תופסלו, אשתו בגולו בזמן קורי ונאמר, אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-52-979. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.